ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
אז היום אנחנו מארחים את יואב צפיר. כן, כן, יואב צפיר בן הזוג שלי. אנחנו ביחד כבר קרוב ל-30 שנים, נשואים מתוכם למעלה מ-27. וזה אולי שמע מוזר, אבל זה לגמרי יציאה מאזור הנוחות שלי, כי לראיין מישהו שאתה מכיר כל כך טוב, זה מאוד מאתגר. אז המשימה היא שגם אני אופתע, לפחות כמוכם. אז שלום לך, יואב.
שלום לך, יואב. שלום, מיכל. שלום לך, מיכל.
מה אתה רוצה להגיד? מאמי, אהובי, מסוס ליבי, נפשי.
לא, יואב זה מצוין.
אז יש לך באמת הרבה טייטלים. ונכון, בן, אב, אח, במאי, מפיק, עורך. מה, כשעכשיו אתה חושב על כל הכתרים, על כל הכובעים, יש אחד שאתה אומר, בזה אני גאה במיוחד השנה, ולא סתם אני אומרת השנה, אנחנו שנה. סוף 2020, שנה מאתגרת לכל הדעות, וככה במבט לאחור.
בשנה האחרונה, השנה האחרונה גאווה במיוחד. מעניין.
הייתה שנה לא שגרתית.
שנה לא שגרתית. אבל נראה לי שתמיד איש המשפחה זה הכי חשוב, והשנה ללכד ככה את כולם בשנה כזאת, כן, זה מאתגר. ולבנות זה היה מאוד מאתגר.
ובואו נתחיל מזה שאביך, טוביה צפיר, היה הפרזנטור של הקורונה, מהראשונים שחלו בקורונה, ונחשפת לעוד קשת שלמה של רגשות.
נכון, אז אבא חלה בקורונה, בין הראשונים, אני חושב שזה היה מאוד מוקדם, ואני לא חושב שהבנו את המשמעות עדיין. אז
אתה זה שיסעת אותו ואתה נכנסת לבידוד.
כן, אני הסעתי.
תראה, אני רואה לפי התגובה שלך, שזה נראה לך כאילו משהו שקרה לפני הרבה מאוד שנים, אבל זה קרה לפני חודשים ספורים.
לא, אני חושב שאם הוא היה חולה אחרי, נגיד, מה שקרה עם יהודה ברקן, אני חושב שהיינו נכנסים יותר ללחץ. זאת אומרת, כשאתה רואה...
זכרונו לברכה, יהודה ברקן,
זכרונו לברכה. כשאתה רואה מישהו שהוא קרוב היה אליו מאוד, וממש בשכבת הגיל שלו, וכמובן גם חבר טוב, גם שיחק איתו כל כך הרבה דברים, אז היינו לוקחים את זה יותר קשה. אז בהתחלה זה לא היה מובן מה זה בדיוק, וגם לא היה לו סימפטומים גדולים, אז זה לא ממש הלחיץ אותי, אני חייב להגיד. אני כמובן ישר החלטתי שהוא שמינו אותו לפרזנטור, וזה לא באמת. מינו אותו לפרזנטור מטעם המדינה, שיבינו שהקורונה היא רצינית, אז באמת...
וכמה דאגו לו.
דאגו לו, והתגובות
והילדים.
היו חמות. הילדים, ואילנה דיין עשתה כתבה מדהימה, ואימא שלי לא נדבקה.
טפו, טפו.
טפו, טפו, אז, ובאמת, וזה באמת נראה כמו לפני שנים. זאת אומרת, נכון. מאז עברו כל כך הרבה. אבל כן, אין ספק שהמשפחה בדבר הזה, זה גם האבא וגם אימא וגם הבנות. לא בקטע הבריאותי, תפו אלא יותר בקטע, זה באמת, זה מכה גדולה מאוד, לגילי הקטנה שהייתה פעילה מאוד בספורט, והתחילה בית ספר חדש, ופתאום לשבת בבית כל כך הרבה חודשים. אני מודאג בעיקר מהעניין הזה, מה זה יעשה לנו, לאן זה ייקח אותנו בדור הזה.
אז אם אני חוזרת לשאלה, אתה אומר, במידה מסוימת, הכובע שאני גאה בו, זה היכולת שלי כאיש משפחה לנווט, בין כל הדברים האלה, בין הבנות הצעירות והמבולבלות, הבת שהשתחררה ופתאום לא מוצאת עצמה, כי אין את הטיול הזה אחרי צבא.
נכון, בדיוק.
וההורים, שזה נכון.
שכמובן לנווט יחד עם העבודה. כן. כל זה יחד עם העבודה, שגם בעבודה, כל כך הרבה טלטלת
אתה יודע, קפצנו ככה, ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכולם יודעים על פועלו של יואב צפיר, אבל אולי לא. אז אתה יודע, סקירה כזאת היא קצרה, אתה באמת נמצא כאן עם עולם התרבות והטלוויזיה והקולנוע כל כך הרבה שנים, ותמיד מציגים אותך. נכון? חתום על הקומדיסטור והחרצופים ושמש והכוכב הנולד והכוכב הבא והשיר שלנו. איך אתה היית?
שמש ופיג'מות.
נכון. ולפני שנתיים חגגנו לך יום הולדת.
דני הוליווד,
כן, אוקיי. ופאזל, ובוא נעשה, ובלוז החמש גדול
רק שיחקתי.
נכון. אבל לא, כשעשיתי לך את הברכות ליום הולדת 50, אמרתי, אני אפנה לכל מיני אנשים שיגידו מה זה יואב עבורם. ואני מודה שאני הייתי בהלם מכמות האנשים שנגעת בחיים שלהם. זה דורות שלמים. אני מסתכלת על התעשייה היום, בוודאי תעשיית המוזיקה, כל כך הרבה אנשים, אני לא אגיד שהם חייבים לך, אני רק מצטטת אותם, זה מה שהם אמרו, אבל כל אחד, מאיה דגן, בשיר שלנו, כל מיני אנשים שפרצו יחד איתך. כן. איך זה גורם לך להרגיש?
בעיקר גאווה, זאת אומרת, זה באמת, הכי קל זה באמת להגיד בזמרים, כי כל פעם שאתה נוסע באוטו ויש שיר ברדיו של מישהו שהגיע מהתוכנית שלנו, מכוכב נולד או מהכוכב הבא, אז, ויש כל כך הרבה כאלה כבר, שזה מטורף, אז באמת זאת גאווה ענקית, זה לא מפסיק. לא מפסיק הרגש הזה של הגאווה, לשמוע את לירן דנינו בשיר חדש, או אם זה חדשים, אז זה רביב כנר כל מה שקורה לו עכשיו, ואלה לי.
ראיתי שהשיר החדש לא ישר זינק לראש המצעד.
ישר.
הוא היחיד שהזיז את עצמו, נכון? הוא שבועות רבים היה בראש המצעד. כן, רסיסים היה שבועות.
אתמול, ועכשיו... לא, זה עוד לא קרה. זה קרה?
אני חושבת שכן. ראיתי
שקרן פלס... הוא נכנס לפלייליסט.
אוקיי, ראיתי שקרן פלס העלתה משהו.
את רואה, את מחדשת לי. טוב שנפגשנו הבוקר.
כן, זה נדיר, זה בדרך כלל אתה מחדש לי.
אבל השיר נכנס לפלייליסט, השיר השני שלו, רביב מדהים, באמת, הוא כל כך מרגש, הבחור הזה. אז המקרה הזה, שבעצם יש לי אולי 50-60 מקרים כאלה של בן אדם באמת שפגשתי לראשונה בחדר קטן, והוא סיפר לנו על עצמו, וסיפר על מה שהוא עבר בצוק איתן, והתרגשנו, ופתאום הוא שר, ואמר, וואו, זה זמר, אבל לא הבנו לאן זה יכול ללכת. ובאמת אתה גם מסיים את העונה, והוא אפילו לא עלה לגמר דרך אגב.
נכון.
ועדיין קרן מאוד מאוד שמה עליו עין, ואמרה, אני את הבחור הזה הלא עוזבת, ובאמת לקחה תחת כנפיה, ועם כל הכישרון שלה לא ויתרה, ובאמת כרגע הוציאו שני שירים מדהימים, וזה עוד ממשיך. אז זאת גאווה ענקית, אבל באמת כמוהו יש כל כך הרבה. וזאת אגב הענקית כמובן בזמרים, יש גם באמת את עניין השחקנים,
כן.
שבאמת סדרות שעשיתי, גם התחלתי בקומדי סטור, ואחר כך שמש, אחר כך, ואז הגיע השיר שלנו, באמת בשיר שלנו, כשחושבים על הקאסט הזה, אז אני באמת ליהקתי, באמת, אולי זה דור שלם של שחקנים שהיום הם השחקנים המרכזיים שלנו בתעשייה, אם זה רן דנקר התחיל אצלנו בשיר שלנו, גם היה דגן, שסיימה בצבי והייתה שנה מעלייך, או מתחתייך, סליחה. אז בעצם לא עשתה תפקיד משמעותי לפני השיר שלנו, וליהקנו אותה להיות מיק-מיק,
הבלתי נשכחת. ולהוציא את כל החוזקות שלה.
ועמוס תמם, ובאמת, אחד-אחד שם עדיין כולם משחקים וקיימים בענק.
נכון. כשנכנסנו כאן, אנחנו מקליטים, זה הפודקאסט הזה בשיתוף פעולה עם הבינתחומי, נכנסנו לבינתחומי, ואתה למדת באוניברסיטת תל אביב.
נכון.
למדת קולנוע וטלוויזיה
בתקופה... כן, ישר חשבתי על הלימודים שלי.
נכון, אתה רואה, דיברנו בלי... לא דיברנו על זה אפילו.
נכון, כן.
ואתה למדת קולנוע וטלוויזיה, כשלא הייתה בעצם טלוויזיה, היה ערוץ אחד.
נכון.
אחר כך התחיל ערוץ 2, והיום יש כל כך הרבה ריבוי ערוצים, ואם חושבים על זה, יש אין ספור, כי לכל בן אדם יש כמעט ערוץ.
כן, אני ממש התמזל מזלי בעניין הזה, שסיימתי את הלימודים כשהתחיל ערוץ 2, זה היה מטורף. זאת אומרת, אנחנו המחזור הראשון שיצא אל ערוץ 2 המסחרי. ובאמת שנה לפניי למדו כל החמישייה הקאמרית,
נכון.
שזה גם היוצרים וגם חלק מהשחקנים, שזה מנה ש נוי ושי אביבי, ואז אנחנו הגענו, ואז שנה אחר כך באמת הדור שלי, באמת לתוך באמת אופציות חדשות ואינסופיות. באמת.
כי אז כאילו אמרת, אוקיי, רק אם מישהו יעזוב בערוץ אחד, אז אולי כן. יש לך סיכוי להיכנס. אחרת, איך אתה יכול להשתחל פנימה?
ערוץ אחד שהיה כל שידור 100% רייטינג, פתאום מהפכה ענקית, ופתאום מגיע דור שגם רעב לטלוויזיה חדשה, מגיע רעב לשינוי. דור שצפה בטלוויזיה מחול, ורוצה להביא את הערכים האלה לטלוויזיה, וזה בעצם הדור שלנו. וכל זה קרה באמת, עם פרוץ ערוץ 2 המסחרית, קרו דברים חדשים, והקומדי סטור היה אחד מהשינויים האלה, זאת אומרת, זה באמת משהו, סוג של מהפכה ענקית בטלוויזיה, מה שהבאנו לשם עם ההומור הפרוע והמטורף, והתחלנו ככה מדשדשים בלי לדעת מה המשמעות, ואז אחרי 20 פרקים פחות או יותר, הגענו, הייתה הקרנה בפסטיבל חיפה,
כן.
של, ועשו ערב הקומדי סטור, ולא הבנו למה אנחנו באים. והיה קהל מהם...
אנחנו מדברים כמה שנים
אנחנו
אחורה?
אנחנו מדברים על שנת 1994.
אוקיי.
בקיץ של 1994.
שנה אחרי שהתחתנו.
נכון. אז בעצם אנחנו מגיעים לפסטיבל הזה, ופתאום 1,000 איש בקהל, באודיטוריום חיפה, צורכים כל מילה. אני מדבר איתך על שעה וחצי, שכל מילה... במה שהוקרן להם, וזה הקטעים המבחרים של העונה, כל מילה הם דקלמו, הם דקלמו ביחד.
קלט.
זה נהיה קלט תוך חודשיים, שלושה.
תורף.
שלא לדבר על מה שזה קרה, מה שאחר כך המשיך בעונה השנייה, כמובן.
ואני רק רוצה להזכיר, כשאתה הגעת, אז זה שודר בתל עד, ועמדו להוריד את התוכנית.
כן.
כאילו באת לעשות מן איזשהו קלוזר, ופתאום עשית מהפך.
כן, בפרקים הראשונים לא אני ביימתי.
נכון, ועמדו להוריד את זה.
היה במאי אחר, התוכנית הייתה ככה מועמדת לירידה קצת, זה היה להם פרוע מדי, ופשוט באמת החיבור, לפעמים יש חיבור אנרגטי בין אנשים.
כן.
ופשוט החיבור שאני, אני זה מצחיק, אני פגעתי שם את צביקה, ואני וצביקה למדנו באוניברסיטה, בשלוש שנים ביחד, הוא למד תיאטרון, אני למדתי קולנוע, ולא אמרנו שלום אחד לשני, שלוש שנים. לא, לא, ידענו על קיומו של אחד של השני, הוא בוודאי הכיר אותי יותר, כי אני הייתי שחקן מפורסם יחסית, והוא היה מאוד דומיננטי כבר, גם שם במסדרונות, אפשר לא היה להבחין בו. אז הסתכלנו אחד על השני, אבל לא אמרנו שלום.
למה?
כי לא עבדנו ביחד. הוא היה בתיאטרון, אני הייתי בקולנוע, זה היה קווים מקבילים כאלה, לא נפגשנו ולא נאלצנו להיפגש. ולא התחברנו כנראה, משום מה. אז כשהגיע היום, ומאז בעצם דרכנו לא נפרדו, באמת נוצר חיבור אנרגטי מאוד מאוד גבוה, גם עם צביקה, גם עם החברים האחרים בקומדי סטור, שזה כמובן סף השטר, ואיתי סגב, ורובי דואניס, וגיל ססובר, וגם עם המפיקים, עם תמירה ודודו ירדני, שלקחו אותי תחת חסותם. ובעצם מאז לא נפרדנו, דודו זיכרונו לברכה, והתמירה עד היום, ואני שותפים וחברים, ומנהלים את עדי הפקות.
אתה יודע, אנחנו יודעים שמה שמוביל אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים, זה חריצות ונחישות ולמידה, אבל ממה שאתה אומר כאן, אתה אומר, תקשיבי, הכל טוב ויפה, אבל גם יש מזל. יש מזל ויש איזה משהו באמת אנרגטי, וזה לא כל כך תלוי בנו, אנחנו צריכים לקוות שזה יגיע.
משמעי, אני חושב שמזל במקצוע הזה, אנחנו אומרים את זה לבנות שלנו, יש חלק גדול בעניין של מזל, ועם זאת, אני מאמין שמי שבאמת, באמת, גם מוכשר, וגם יש לו את האופי הנכון של חריצות, של דבקות במטרה, יגיע. בסוף יגיע, הוא ימצא את הדלת, הוא ימצא את החלון, הוא ימצא את המנהרה לזחול בה, והוא יגיע בסוף, וגם אם הוא לא יגיע, זה לא משנה, כי הוא עשה. העיקר לעשות. עצם העשייה הוא הדבר החשוב, עצם האמונה פשוט להתרכז בעשייה ולא ברע שמסביב, שזה מאוד קשה דרך אגב.
נכון. אתה יודע, אני חיה איתך הרבה מאוד שנים, ודווקא אני רוצה לתת דוגמה, אחד האהבות שלנו זה לעשות קליפים, קליפים לכל אירוע, 50 יום הולדת, יום נישואים, וכמובן הקליפים של הבת מצוות.
כנסו ליוטיוב, צפו בקליפ הבת מצווה של שירה צפיר.
מאיה צפיר וגילי צפיר.
וגילי צפיר.
לא נסתבך פה עם אף אחד. אבל אני זוכרת את הקליפ הראשון שעשינו, זה היה דווקא לחתונה שלנו.
נכון.
ולך היה ויז'ן, ואני רק ראיתי, וכבר אני הפקתי כמה דברים, ואני ראיתי, ובדרך התייאשתי כל כך הרבה פעמים, ואתה אמרת לא, והגעת לקולנוע, וצילמת אנשים, ולחוף הים, והדרייב הזה, אני יכולה להגיד לך, מישהי שחיה לצדך, שם נמצא גם היום.
כן.
הוא שם, נמצא, באותו נמצא. ווליום. איך מתחזקים את זה? שאני כל כך הרבה פעמים בדרך כבר הייתי על סף יוש, ואתה אומר, לא, ופסום אני רואה את התוצאה, ואני אומרת, יו, איזה מזל שלא הקשבת לי. איך מתחזקים את זה? אתה יודע, צופים, מאזינים לנו הרבה חבר'ה צעירים, והיום התחרות היא הרבה, במידה מסוימת הרבה יותר קשה, כל אחד מנהל עמוד פייסבוק, ואינסטגרם, וטיק טוק, ואתה רואה חבר'ה יצירתיים בצורה בלתי רגילה, ו... איך אתה מתחזק את האמונה העצמית הזאת?
זה באמת, קודם כל, פשוט אני באמת, כשאני רואה משהו ואני חולם אותו, אז זהו, מאותו רגע לא יעזור כלום, זה יקרה, ולא רק שזה יקרה, אני לא אוותר על אף קריטריון של לדחוף את זה קדימה, גם בעשייה, תוך כדי עשייה, זה חייב להיות הכי טוב, גם אם יש קשיים, ויש כמובן קשיים, ויש תמיד אילוצים, נגיד של תקציב או של הפקה, עדיין לעשות את הכי טוב שאפשר. לא תמיד, זאת אומרת, בנסיבות הקיימות, חייבים, זה חייב להיות הכי טוב שאפשר, וכל הזמן, כל בוקר, לבחון את עצמך. האם יש אופציה יותר טובה? זה תמיד שאלה, זה תמיד בחירה. אם יש אופציה יותר טובה, אז תלך, אז אתה חייב לשכנע את כולם לעשות אותה.
אתה יכול לתת לי דוגמה לשלב שבו קמת בבוקר והודית בינך לבין עצמך שזה לא הכי טוב, זיעזעת את המערכת ועשית שינוי כדי שלמחרת בבוקר תוכל להגיד, עכשיו עשיתי את הכי טוב.
זה כמעט כל יום בעשייה שלי.
נורא מעודד את כל מי שמקשיב עכשיו.
בגלל זה המפיקים שלי קצת מפחדים שאני... הם יודעים שבשבע בבוקר זה גם הזמן שאני מסמס להם. כי זה תמיד אחרי לילה. אז המון פעמים, ונגיד בכוכב הבא, אז באמת מתעורר אחרי לילה של מחשבות, מסמס לכולם פגישה בשמונה וחצי בבוקר, משנים את הכל.
שזה אומר לפתוח תאריכה, לשנות את הסדר, אפילו לפעמים לזהות קונספט.
אפילו לפעמים צילומים מחדש, אפילו לפעמים, זאת אומרת, כשאני יודע שזה משהו שיכול להב... עוד פעם, לפעמים אני גם אומר לעצמי, זה אבוד. זאת אומרת, זה לא, התקציב לא יאפשר לי, אז אוקיי, אבל עדיין עשיתי את הכי טוב שאפשר. אבל אם יש איזשהו חריץ של מקום שאפשר לחשוב לשפר, אז חייבים. אז חייבים לשפר. ומעל הכל, בסוף בסוף להתרכז בעניין עצמו, ולא ברעשים מסביב, כי זה הדבר הכי חשוב.
תסביר לי יותר.
השבוע פגשתי מתמודדים שוב בכוכב הבא, לקראת העונה הבאה, ומישהו, אני כמובן לא אגיד את שמו, נורא נורא נכנס בחששות, והוא אומר, הוא מקושר במשפחתו למישהו, זה לא משנה מי, ובוא תבטיח לי שלא על זה נדבר, ובוא נבטיח לי שהפרומו לא יהיה כזה, ובוא תבטיח לי ש... אבל לאן אני אגיע? ואם המסך לא היה... אמרתי לו, בסוף, אתה חייב... התשובות לכל השאלות האלה נמצאות בינך ולעצמך בחדר. כשאתה יושב עם הגיטרה, ואתה עושה קאבר, הקאבר הזה ייתן לך תשובות לכל השאלות. אם הקאבר הזה יהיה מספיק יצירתי ומספיק מדהים ואתה תיתן את כל כולך, כל השאלות האלה לא יהיו חשובות. לא יהיו חשובות, כי השאלה הכי חשובה נהנתה. והיא, האם אתה אוהב את זה? והתשובה היא כן. האם אתה אוהב את מה שעשית ואתה גאה שזה ישודר? התשובה היא כן. כל השאר השאלות לא רלוונטיות. וזה תמיד מה שאני אומר לעצמי בתוכניות. זאת אומרת, אוקיי, התוכנית יכולה לא להצליח, אבל האם אני עשיתי הכי טוב בשביל שהיא תהיה טובה? התשובה היא כן. והאם אני אוהב אותה? והאם אני הייתי צופה בה? זאת השאלה השנייה הכי חשובה. בסוף בסוף זה אתה מול המוצר שלך, אתה חייב להאמין במה שאתה עושה, ואתה חייב, אתה חייב להשתדל לאהוב את זה. לפעמים יוצא שאתה לא אוהב את זה מספיק, זה בסדר, אבל לפחות ניסית. אבל 90% מהדברים שאני עשיתי, אהבתי לראות אותם, הייתי גם שאלה יותר חשובה, האם היית יושב בבית? האם היית עכשיו יושב ועושה פליי? האם היית יושב ומעביר ערוץ לתוכנית שלך? אם התשובה שלך היא כן, אז עשית את שלך, וזה לא משנה כבר כל הרעשים מסביב.
אז זה נשמע, אתה יודע, שכנעת אותי. אבל יחד עם זה, אנחנו יודעים הרי שיש את מנהל הערוץ, ויש אנשים שאיתם אתה עובד, ויש הרבה מאוד
עכשיו
אגואים.
עכשיו נכנס ענייני
אגו, והפוליטיקה, ואיך עושים את זה. כי מה שאתה אומר הכי טוב, זה אומר זה להרים טלפון, לפעמים זה לגוף המשדר.
נכון.
אז איך עושים את זה, ועדיין אתה לא משלם מחיר נפשי מאוד מאוד יקר, וגם, לא יודעת מה, תקשיב, אתה עובד, באמת לא הרבה אנשים כל כך אהובים, ואומרים, תקשיב, הוא לא הרים את הכל, הוא עשה את זה בנועם. איך עושים את זה?
אני לא יודע לעשות את זה בצורה אחרת, אז אני לא יודע איך לא עושים את זה, אבל בגדול באמת, בסוף בסוף, יש באמת הרבה אנשים, זאת אומרת, חלק גדול מהעבודה הוא לא היצירה, הוא כבר יחסי אנוש. יחסי אנוש, באמת, זה שוב דבר שחייבים לנהל אותו בצורה חכמה ובריאה. ובריאה, זאת אומרת, קודם כל, שום דבר הוא לא, לפעמים האגו של עצמך מנהל אותך, וחוסם ממך לשמוע ביקורת. וזה לא אני בכלל. יש הרבה אנשים חכמים לצידי, וכל הערה שמתנו לי, אני אקח בחשבון שיכולה לעזור למוצר שלי, ואין לי שום בעיה לתת להם קרדיט גם. ואין לי שום בעיה שיבוא מישהו ויגיד לי, זה ממש לא, הדרך הזאת לא נכונה, תלך בדרך ההיא, אז הרבה פעמים אנשים, האגו שלהם יחסום אותם מלקבל את ההערה הזאת. וזה מאוד מאוד חשוב להקשיב. להקשיב, יש אנשים חכמים מסביבי ומנוסים, וחלקם עובדים איתי כמנחים, חלקם כמנהלים, כמנהלי הערוץ, וחלקם אפילו זמר, אפילו סתם לכאורה שהוא ראה משהו, ואני לא ראיתי אותו, ואפילו אם זה נהג מונית. נהג מונית שאני יושב במונית ואומר לי משהו על סדרה שלי או על תוכנית שלי, אני אף פעם לא אפסול את זה ואגיד, יאללה, יאללה, נו, ססה כבר. לא, אני אקשיב רגע. עכשיו, יכול להיות שלפעמים אני אגיד, אוקיי, זו דעתו, ואני חושב אחרת, זה בסדר, אבל לפעמים אני אקח משהו להמשך הדרך. ואני אשתדל לעשות את זה חכם יותר, טוב יותר.
שזה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, מצד אחד, להשקיט את כל הרעשים, אבל להשקיט את כל הרעשים זה לא אומר להפסיק להקשיב להם. זה לדעת לנהל את זה, מהו באמת רעש שמשיח את דעתי, אבל מה יש פה ערך אמיתי וכדאי לי לעשות בו שימוש. וזה בעיניי, ממה שעכשיו אתה אומר, מתחיל מאיזושהי ידיעה פנימית, איזשהו סנטר שאתה סומך על עצמך, שאתה תדע
נכון,
לנווט
וזה כנראה,
את הדברים.
וזה הפסיכולוגים יגידו שזה מהבית, וזה מההורים, וכנראה היה שם איזשהו משהו מאוד בריא בעניין הזה, וכנראה ההורים שלי באמת נתנו לי המון ביטחון, הם היו בטוחים שאני הכי טוב, אז כנראה אני החלטתי שאני הכי טוב.
אגב, לתת את הביטחון שאתה הכי טוב, זה לאו דווקא להגיד לילד אתה הכי טוב, זה באמת לשקף לו נכון. בעשייה שלו, לחזק אותו, כמו שאימא שלך, יעל, נכון. צפיר המקסימה, בגיל כל כך צעיר, אחרי שפשוט בלעת 5 ספרים ביום, שלחה אותך בגיל כל נכון. כך מוקדם ללמוד תסריטאות. נכון. היום בריבוי החוגים וההורים שלוקחים, זה מאוד מאוד מקובל, אבל אנחנו מדברים 45 שנה אחורה, זה לא היה כזה טריוויאלי.
זה נכון, גם היא באמת הכריחה אותי ללמוד דברים שלא רציתי, ואני מודה לה על זה על היום, אפילו גיטרה. מה אני צריך ללמוד גיטרה? ועד היום אני יודע גיטרה, וזה מאוד כיף, וזה מאוד עוזר לי, דרך אגב, אפילו בכוכב הבא. זאת אומרת, אני תמיד מופתעים ממני, שאני יודע כל סולם, כל אקורד וכל עיבוד, יש לי מה להגיד.
אז אתה אומר עכשיו לחבר'ה צעירים, תקשיבו להורים שלכם.
תקשיבו לאמא שלכם שמכריחה אותך ללמוד גיטרה, זה בטוח. אבל אני חושב שזה מעבר לעניין הזה שהיא באמת התעקשה על הלימודים, שזה חלק מאוד חשוב, אני חושב שזה חום ואהבה ואמונה זה באמת משהו שטבוע בי, משהו שבאמת גם אופטימי וגם עם המון אמונה, וכן, זה עוזר מאוד.
השבוע הייתי במספרה, ואחת האנשים שנמצאות שם זה כותבת שעבדה איתך, לא, אני לא ביקשתי מן הרשות, אז אני לא אגיד את שמה, אבל אני חושבת שהיא גם לימדה אותך ועבדה איתך, ואירה, אין יו. עבדי וזה, אבל אני רוצה כבר שהוא יעשה.
סרט.
וסרט, והיא כאילו דיברה על אזור הנוחות. שאני כבת זוגתך, כמובן התרמתי, אמרתי, איזה אזור, כאילו, אזור נוחות, זה כביכול לעשות אותו דבר, אבל זה הכי לא לעשות אותו דבר, כי העולם משתנה ואתה משתנה בהתאם. אני אתן אפילו דוגמה קטנה.
כן.
אני זוכרת שהתחילו ה-SMS'ים, ואז אתה באת הביתה ואמרת לי, תראי, יש תופעה חדשה, אנשים לא יושבים ורק קוראים טלוויזיה, אנשים יושבים עם הנייד, נכון? זה כאילו, היום זה נשמע ברור, אבל אז היה, מה זאת אומרת? מה פתאום? אמרת, כן, וצריך להבין שיש להם יכולת לעשות גם את זה וגם את זה, וצריך להשתמש, זו הייתה גישה מהפכנית.
לא, בעניין הזה היו שני שלבים. קודם כל, בכוכב נולד הראשון, פעם ראשונה שהצביעו בטלוויזיה, פשוט לא היה אס-אמסים, אז המרכזיות קרסו.
נכון.
ואז המציאו את ההצבעה ב-SMS.
נכון.
זה שם מומצא. אנחנו המצאנו את זה מקור...
אבל אני זוכרת אותך בא הביתה ואומר את המשפט הזה.
את מדברת כבר על הכוכב הבא, על המצאה של הכוכב הבא, של הדו-מסכי.
נכון.
של האינטראקטיביות, שבעצם כל הפורמט של הכוכב הבא, אנחנו המצאנו אותו כפורמט דו-מסכי. זאת אומרת, זו הפעם הראשונה שחשבו על מה קורה בטלוויזיה ומה קורה בבית בזמן זה עם הנייד. זאת אומרת, זה, וזה הפורמט כמעט הכי דו-מסכי שקיים בעולם, מדברים על זה בהמון המון כנסים בעולם, על ה-Rising Star שנמכר ל-20 מדינות, כי בעצם זה בעצם הפורמט האינטראקטיבי המושלם ביותר, כי אתה דרך הטלפון משפיע על מה שקורה בטלוויזיה.
שזה עובד על היצר הכי בסיסי שלנו כאנשים, אנחנו רוצים להשפיע. אז... אז אני מבינה להגיד, אוקיי, בן אדם עושה ריאליטי, או בן אדם עושה תחרות מוזיקה, זה בעיניי קצת שטוח, ולא לראות בעצם את האבולוציה הזאת, שאתה כל הזמן נדרש לעשות אל עולם משתנה. אבל עכשיו אני שואלת אותך, ככה זה רק אנחנו. בוער בך? בוער בך הדבר הזה? עזוב, בוא ננטרל, יש כסף, יש פרנסה, הכל טוב, בעולם מושלם. זה משהו שאתה אומר, כן, הייתי רוצה לעשות את הפיצ'ר הזה, ה... יש איזה תסריט שבוער בך בחנות.
קודם כל, הייתי רוצה לבין פיצ'ר, אבל זה נורא נחמד להגיד את זה, אם אין לך את התסריט הנכון. אם היה לי את התסריט הנכון, זה כבר היה קורה. בוא נתחיל מזה.
אולי אתה צריך לכתוב את התסריט הנכון, הרי אתה גם כותב.
קודם כל, אני לא כתבתי הרבה זמן לבד, אז יכול להיות שזה משהו שאני צריך לחשוב עליו, אבל אני כותב יחד עם אנשים, או אני יותר נכון מנהל, כותב את הסינופסיס, את הסיפור, ואת הסרטאים, השותפי אורי גרוס, הוא הכותב הראשי ברוב הדברים שאני עושה איתו. אבל בכל מקרה, אני עוד פעם, אני חושב שזה קצת נאיבי, ואני חושב שבסוף צריך להסתכל על, זה כמו שאני מנהל את ה, כמו, מה שסיפרתי לך מקודם, על העניין ה, על מה שיש אופציות, מה האופציות, וצריך למקסם את האופציה, זאת אומרת, אז כרגע סרט קולנוע לא מתאפשר, כי באמת יש מערכות גדולות שחייבים להניע אותם, באמת חייבים. זה כוכב הבא, זה מפעל חיים, צריך להמשיך אותו, וצריך לעבוד בזה קשה, ואין הרבה זמן. אבל עם זאת, כשבאמת בוער לי לביים, אז הנה, אז עשיתי עכשיו סדרה. לכאורה נחשבת סדרת נוער, והיא סדרה לכל המשפחה.
PPS, פרסונל פופסטאר.
עם מרגי, ובעיניי זה סיפק לי את כל הפשן הקולנועי שלי לגמרי. זאת אומרת, אני מרגיש שפילברג שם, הכל טוב.
בוא נגיד שזה באמת צולם כמו קולנוע, זה לא ניתוב מצלמות.
כן, זה עשוי כמו קולנוע, אבל באמת ברגע שאורי ואני כבר חשבנו...
אורי גרוס.
אורי גרוס, היוצר כמובן, והתסריטאי, ואני ישבנו והמצאנו את הסדרה הזאת, מהרגע הראשון דמיינתי קולנוע, דמיינתי סרטים שגדלתי עליהם כמו איתי, וזה מה שמרגש. אז מה אכפת לי באיזה פורמט זה? זאת אומרת, אם זו סדרה לכאורה לנוער, אבל זה לא באמת, אם מי שיראה אותה, יבין שזה בעצם יצירה קולנועית, וזה מספק לי את הצרכים האלה. זאת אומרת, אני כן צריך את זה, אז אני אעשה את זה בתוך המסגרות הקיימות, והאפשרויות שלי, בתוך ניהול הזמן שלי, וגם זה בעצם, וזה כמובן שקשור כבר לכל מפעל החיים, כי בעצם לקחת כוכבים שיצאו מתוך התוכנית שלנו, כמו מרגי, זה בעצם מה שעשינו לפני 15 שנה עם נינט, אז באמת, אז כל הדברים, ועכשיו אולי אנחנו עובדים על משהו חדש, הנה סקופ לאללי, אז כן, אז זה מפעל חיים בעצם, זה לקחת את הדבר הזה בעיניי, זה משהו שהוא, כשאני אסתכל עליו לאחור, בערוב ימיי, אז אני אהיה גאה אפילו יותר שיש לזה, שזה משהו שהכל מתחבר. שגם הדברים המתוסרטים שעשיתי, וגם הדברים, עוד פעם, אני לא קורא לכוכב הבא ולכוכב נולד תוכנית ריאליטי.
נכון.
אני חושב שזה תוכנית כישרון, אז כשאני עוסק בכישרון כל החיים שלי, מכאן או מכאן, אז אני רואה איזו תמונה שלמה שאני שלם איתה.
אחת המילים שחזרה הכי הרבה השנה, זה חוסר ודאות. חוסר ודאות, לא יודעים לאן הולך, מה קורה. זה משהו שגם אתה מרגיש שהעולם משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר. היוטיוב גם כן מהווה תחרות על הטלוויזיה, כל הערוצים, כל הפלטפורמות, הכל מתערבב ונכנס אחד בשני. אנשים שצמחו ברשת פתאום הגיעו למסך ו... זה משהו שהוא מדאיג אותך. איך אתה מסתכל על זה? אתה מסתכל על זה בהתלהבות, בסקרנות, בציפייה לבאות, או בחשש, בחשש לאבד רלוונטיות, שהצעירים באים ומשתלטים?
החשש הזה לא יכול לנהל, אסור שהחשש ינהל אותך. זה דבר ראשון. זאת אומרת, אתה חייב להיות מודע להכל, לכל מה שקורה, ושיש דברים חדשים, וזה הולך קדימה, אבל אסור לפעול מתוך פחד. זה צריך לפעול מתוך דרייב, מתוך דרייב שזה, של לעשות את הדברים הבאים, יותר טוב.
חדווה?
חדוות יצירה, באמת לקחת את זה קדימה למקום יצירתי, ולהיות מודע לענייני, באמת לשפה שמשתנה, לקצב שמשתנה, לטיק טוק, ליוטיוב, אבל בסופו של דבר, נשארנו בני אדם פשוטים, ברצונות שלנו, בתור אנשים שרוצים להתבדר, או להתעניין, או להתרגש, או לצחוק, או לדמוע, בסופו של דבר, הרצונות הם בייסיק.
זה עולם השתנה, אבל כן, היצר האנושי...
כן, הכוכב הבא, זו תוכנית שהייתה קיימת בתחילת הרדיו. זאת כמעט התוכנית הראשונה של הרדיו האמריקאי, זה תוכנית כישרונות.
כן.
תוכנית לגילוי כישרונות. אז רק מה השתנה? השתנה איך עושים את זה. אבל בסוף זה אותו דבר. עובדה, תוכנית תחקירים, זה היה בתחילת הרדיו קיים.
נכון.
זאת אומרת, ארץ נהדרת, לצחוק, לעשות סטירה על משהו, כנל. זאת אומרת, צ'רלי צ'פלין עשה את זה.
נכון.
אז אני אומר, זה בסוף בסוף אותם צרכים. זה אותם צרכים ואותם, והרגש הוא בסיסי. כל הזמן העטיפה משתנה. איך? מדי פעם ממציאים איזה, אוקיי, איזה תת ג'אנר חדש שמוביל אותנו למקום חדש, אבל, אבל, אבל באמת, בסוף בסוף הצרכים הם פשוטים. ונשארים אותו דבר.
אז תאמין או לא, הזמן עבר נורא נורא מהר, וזה גם נורא נחמד שבמהלך פרק זמן, אני חושבת שאתה דיברת קצת יותר ממני, מה שלא קורה בדרך כלל.
מעולם לא קרה לעולם שדיברתי יותר ממנה, וזהו, כבר הסתיים.
לא, לא, רגע, רגע, רגע. אני רוצה לשאול אותך משהו, כמובן שלא הספקתי, יש עוד המון המון דברים, ובטח המאזינים יגידו, אבל מה, היא לא שאלה על הילדים ועל זה, ועל הבנות שלנו.
אנחנו בגנט, אנחנו עכשיו לא ב...
נכון, אנחנו בפודקאסט. אבל מה זה למידה עבורך? בעצם יש לי שתי שאלות. אחת, ממה אתה נטען? מה ממלא אותך? מה גורם לך? גם מצד אחד לנוח וגם מצד אחד להתמלא. זאת אומרת, גם להרוויח שקט, אבל לא רקנות.
זה תלוי. יש תקופות שאני קורא ספרים, מאוד אוהב לקרוא ספרים. ספורט ממלא אותי, גם למה לעשות ספורט?
גם לצפות וגם לעשות.
שזה בזכותך.
יש.
טניס וכושר, אבל גם לצפות, כן, לצפות. אני בן אדם שאוהב תחרותיות. אני אוהב תחרותיות, אז אני נהנה מזה, זאת אומרת, אני נהנה לראות כדורגל, אני נהנה לראות, אני אישית אוהב פוטבול אמריקאי, שזה מאוד נדיר פה, אבל לא משנה. אבל אני נהנה מזה, אני אוהב לדבר עם חברים על זה. וכמובן, להיות בשקט בבית, עם הבנות ואיתך, ולצפות...
איתי בשקט, בהצלחה.
פחות או יותר לפעמים, כשאנחנו רואים סדרות, נגיד.
כשאני נרדמת.
אז התלמיות. כשהתלמיות, אז רואים סדרות, נגיד. אז כשאנחנו רואים טלוויזיה ביחד, ושאנחנו עם הבנות, וצוחקים, וטיילים, טיולים, כמובן, טיולים עם המשפחה, זה מאוד חשוב.
מה לאחרונה ראית טלוויזיה משובחת מבחינתך, שאתה אומר, וואו, זה...
נפרגן לחזרות. סדרה נהדרת בכאן, בחול, מה זה היה?
גמבי תאהבנו.
גמבי תאהבנו מאוד.
הסדרה הזאת של השחקן שגם זכה, שמשחק תאומים.
וואו, זו סדרה ב-HBO, כן. שהוא זכה באמי.
אתה זוכר איך קוראים לה?
ברח לי השם כרגע.
שזה אבל... גם נדיר, בדרך כלל אני רק אומרת משהו, ואתה גם יד יודע להשלים.
קוראים לו שם מסובך כזה, גרופלו, משהו כזה. כן.
סדרה נהדר. אנחנו נכתוב את זה בהשלמות, בהשלמות בטקסט. מה זה למידה עבורך? כשאתה שומע את המילה הזאת, למידה, ללמוד, בהקשר של החיים.
אני חושב שאני לא מפסיק ללמוד. זאת אומרת, כשאני עכשיו יושב, אני פשוט אתמול הייתי באודישנים, אז אני קרא. אז בסוף בסוף, רוב האנשים שבאים הם בני 16.
כן.
אז אני לא מפסיק ללמוד מהם גם.
וואו.
אני לא מפסיק ללמוד מהם, כי הם, קודם כל הם שומעים מוזיקה שאני לא שומע. אז אני אף פעם לא פוסל, אני תמיד סקרן.
מאלצים אותך להיחשף לדברים חדשים.
כן, כשעומר האדם הגיע לתוכנית, הוא השמיע לי שירים שלא שמעתי. כשאלה לי הגיע לתוכנית, למדתי על המון שירים בטיק טוק שלא ידעתי שהם קיימים, והם כבשו אחר כך את הפלייליסט. כמו למשל דנס מנקי שהגיע מתוך הטיק טוק, ונהיה שיר השנה כמעט. אז, וזה למדתי מאלה לי. אז גם מהבחינה הזאת, אני לא מפסיק ללמוד גם מצעירים. זאת אומרת, זה מאוד חשוב לי. ועזבי את המתמודדים, אני לא מפסיק ללמוד מגילי, הבת הקטנה שלנו.
נכון.
שהיא תלמידת קולנוע, ויש לה הסתכלות אחרת על על עריכה ועל צילום.
על הומור.
על הומור, ובטיק טוק שלה... ועל כתיבה אפילו, כי גם בעצם נדרשת לכתוב. בטיקטוק אתה נדרש לעשות קופירייטינג.
נכון.
וכתיבה, ומיני סצנה, וכמובן מאיה גם, וגם שירה שלנו.
הראפרית.
היא כותבת ראפ. והיא נכון. עושה היפ-הופ, שזה מדהים, ואני גם ממנה לומד, כי גם את המוזיקה הזאת אני לא מספיק שומע.
בקיצור, רק ממני אתה לא לומד, זה נשמע.
את לא מפסיקה ללמד, אז זה נספג לתוך האור.
אז כן, כן, עברנו, גלשנו, עברנו, אבל איזה כיף, איזה כיף ששפטת אותי, ובאמת, אני חייבת להגיד משהו לשבחנו, אתה יודע, כל כך הרבה שנים להיות ביחד, והיכולת... תמיד, אתה תמיד מעניין אותי, אתה תמיד מעניין, לא, אתה תמיד מעניין אותי, אתה תמיד מצחיק אותי, וכיף לי בחברתך, ואני מקווה שמי שמאזין...
כיף לי גם
בחברתך. לא, ובאמת אני מקווה שזה מה שיעבור למאזינים, ושימצאו בזה הרבה ערך. אז תודה שבלוז הצפוף שלך אפשרת לנו ליהנות מכל הטוב הזה.
זה רדיו, אבל צריך להתחבק. חיבוק וירטואלי.
נכון. תודה, יואב צפיר. האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם, ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.